בואי נדבר על זה. מבית All In, הבית של הפודקאסטים.
שלום נעמי.
שלום אבא.
אז זהו, אז אנחנו בפודקאסט השני שלנו על דמוקרטיה.
אחד מתוך רבים.
אחד מתוך כמה, כן, כן, כן. חשוב להגיד באמת למה פתאום אנחנו מתעסקים עם כל הפודקאסטים האלה על דמוקרטיה. זה בגלל דברים חשובים שקורים בישראל עכשיו. ובואו נגיד מה זה עכשיו, כי אנחנו לא יודעים מתי ישמעו את הפודקאסט הזה, אנחנו מקווים שישמעו אותו גם בעוד הרבה זמן. הפודקאסט הזה מוקלט באמצע חודש מרץ 2023. שזאת תקופה שבה היו ניסיונות לעשות שינויים מרחיקי לכת בדרך שבה מתנהלת הדמוקרטיה הישראלית, ויש אנשים שמצדדים בזה, שרוצים את זה, ויש גם התנגדות מאוד מאוד גדולה לשינויים האלה, וחלק מהסיבה שאנחנו עושים את הפודקאסט זה בניסיון להבין על מה כל המהומה, מה קורה פה, כדי שכל אחד שמקשיב לנו ומקשיבה לנו יוכלו לגבש דעה מי צודק, ולפחות יבינו גם על מה כל הוויכוח.
המון פעמים בבית הספר או מחוץ לו, פעם דוגמה בבית הספר עשו לנו שיעור על הדמוקרטיה הישראלית ועל מה שקורה שם ועל שלוש הרשויות, ואני שומעת את זה כל הזמן ברחוב ובעוד כל מיני מקומות, ואף פעם לא באמת הבנתי מה זה בעצם שלוש הרשויות האלה, מה הן עושות ומה זה בעצם הפרדת רשויות? מה זה?
וואו, איזה יופי של שאלות. אז את יודעת, אני חושב שהמקום הנכון להתחיל בו זה בסיפור שאיתו סיימנו את הפרק הקודם. וזה הסיפור על קנות מלך אנגליה עם המכנסיים הרטובים. ואמרנו שמה שהיה חשוב למלך שכולם יבינו, זה שהוא מבין שלא כל הכוח בידיו. שהוא לא אדם עם כוח בלתי מוגבל. Okay? ואז ישר עולה השאלה, אוקיי, אז אם לא אצל המלך, אז אצל מי כן? כן? קנות דיבר על אלוהים, כן, הוא אמר, לאלוהים יש את הכוח, אבל כמו שאנחנו יודעים, וזה גם כן רלוונטי למה שקורה פה עכשיו בארץ, לאלוהים יש נציגים עלי אדמות, שטוענים שהם יודעים בדיוק מה אלוהים רוצה. כן? ויש מפלגות, מפלגות דתיות, הם אומרים, אנחנו יודעים מה אלוהים רוצה, ואתם תצביעו בשבילנו, ואנחנו נעשה בדיוק מה שאלוהים רוצה. כן? יש גם דברים כאלה. אבל כשקנות דיבר על זה שלא כל הכוח בידיו, הוא התכוון שהכוח נמצא גם בידיים של אנשים אחרים. וזה מביא אותנו לעניין של הפרדת הרשויות. צריך, כשמדברים על הפרדת הרשויות, צריך כל הזמן להבין את הדבר שהדמוקרטיה באה להחליף. והדמוקרטיה באה להחליף שלטון דיקטטורי. שלטון שבו יש מישהו אחד, את יודעת, to dictate זה להכתיב. נכון? דיקטטור, זה באנגלית, דיקטטור זה מי שמכתיב לכולם מה לעשות.
שליט יחיד שקובע בדיוק את מה שיקרה, ואין לו עוזרים או אנשים שיתמכו או לא יתמכו בדעות שלו, אנשים שיוודאו מה הוא עושה, ואנשים שיקבעו בעצם מה קורה שם, שיחוקקו חוקים ואז יבדקו אם הם עוברים, אם הם הגיוניים או לא. השליט הזה קובע מה מותר ומה אסור לחלוטין לבדו.
אז זהו שיש לו עוזרים, אבל כמו שאת אמרת, אי אפשר לנהל מדינה בלי עוזרים. ולכל שליט, בין אם זה דמוקרטיה, בין אם זה דיקטטורה, לכל שיטת שלטון, יש מנגנון שתפקידו לנהל את המדינה. וגם לשליט יחיד, לכל השליטים היחידים בהיסטוריה, היה חצר, היה הרמון, היה מועצת שרים, היו כל מיני דברים שעזרו להם, כן, לנהל את המדינה. אבל כמו שאת אמרת, ההבדל היה שהם אולי עזרו, אבל מי שהחליט היה אותו אדם יחיד, ולפני גם קבוצה קטנה של אנשים. ונורא חשוב גם להגיד, מי לא החליט? העם לא החליט, כן. העם עשה מה שאמרו לו, כי לא הייתה לו ברירה, עד שהוא התמרד, או שמישהו שם התמרד והחליף את השלטון. אז זה הסיפור, נכון, נכון, כן. ששם ניסו להחליף דיקטטורה בדמוקרטיה, ניסו איזה שלטון מלוכתי בדמוקרטיה, ולא כך הצליח להם. אבל באמריקה, בצד השני של האוקיינוס, שקצת לפני כן, אבל הם השתמשו באותם עקרונות של הצרפתים, זה דווקא כן הצליח להם. אבל בואי נחזור לשאלה ששאלת על הרשויות. אז כדי שלא כל הכוח יהיה בידיים של בן אדם אחד, אוקיי? זה לא מספיק שהעם בוחר את הראש ממשלה שלו, את השליט שלו. ופה בדיוק מתחיל להיכנס ההבדל בין מה שאמרת בפעם הקודמת, ההבדל בין שלטון העם ושלטון הרוב. אוקיי? אז צריך להגיד שיש בחירות, אוקיי? אבל בבחירות שעושים האזרחים, הם לא בוחרים את כל רשויות השלטון בבת אחת. Okay? לשלטונות יש כמה סוגים של הפרדת רשויות, אבל המודל שמקובל בדמוקרטיות האמיתיות בכל העולם זה בדרך כלל מודל של שלוש רשויות, כן? רשות אחת שנקראת הרשות המחוקקת, שאצלנו בישראל היא
הממשלה, הכנסת.
לא, הכנסת, בדיוק. זהו. אצלנו בישראל הרשות המחוקקת היא הכנסת. מי שעושה את החוקים במדינת ישראל זה הכנסת, מי שעושה את זה באנגליה זה הפרלמנט, מי שעושה את זה בארצות הברית זה הסנאט והקונגרס, וכולם זה אוסף של כמה עשרות, כמעט תמיד יותר מ-100, לפעמים כמה מאות אנשים שנבחרים בשיטות שונות, אבל נבחרים, והתפקיד שלהם זה לחוקק את החוקים. אוקיי?
אבל איך הם נבחרים?
הם נבחרים בבחירות שנעשות בכל מיני שיטות שונות. יש בחירות אזוריות, יש בחירות אישיות, יש בחירות יחסיות, שזה הבחירות שיש כיום במדינת ישראל. אלה שיטות שונות, אני כרגע לא רוצה להיכנס לזה, רק נגיד שבוחרים אותם, כל כמה שנים בוחרים אותם. אוקיי? אבל יש עוד רשות. אוקיי? והרשות הזאת היא הרשות שבעצם לא מחוקקת את החוקים, אוקיי? אבל אם תרצי, היא הרשות שמבצעת את מה שקורה. היא הרשות שאומרת, עכשיו אנחנו עושים ככה, עכשיו אנחנו עושים ככה. החוקים יכולים לתת הוראות כלליות. בדיוק, זאת הממשלה, והעומד בראשה, כן? שזה ראש הממשלה, ולפעמים הנשיא. אוקיי? בארצות הברית, למשל, זה הנשיא. ובארצות הברית יש בחירות נפרדות לנשיאות, כן? שהן בחירות אישיות, בוחרים מישהו בשם, כן? ויש בחירות לקונגרס ולסנאט, אלא אם יש שני בתי נבחרים, זה נקודה שלא ניכנס אליה עכשיו. לישראל יש רק בית נבחרים אחד, שזה הכנסת, אבל בישראל, בניגוד לארצות הברית, בוחרים רק לכנסת. והכנסת היא זאת שבוחרת את הממשלה ואת העומד בראשה. וכאן כבר את רואה בעיה מסוימת שיש לישראל, והיא חלק מהבעיות שבגללם בתחילת שנת 2023, היו פה בארץ כל כך הרבה חילוקי דעות ומאבקים. Okay? אם הכנסת בוחרת את הממשלה, okay, אז אותם מפלגות, כן, שהיו הרוב בכנסת, כן, הם יהיו גם הרוב בממשלה, נכון? ואז, כן, מי ששולט במפלגות האלה, בעצם שולט גם בכנסת וגם בממשלה. וזה המצב בישראל. וכך היה המצב בישראל מאז ומעולם. עכשיו, זה לא תמיד ככה בארצות הברית, כן? לדוגמה, כן? בארצות הברית, כן, הנשיא שייך למפלגה הדמוקרטית, ובאחד משני בתי הנבחרים של ארצות הברית, יש רוב למפלגה הרפובליקאית, שזאת המפלגה היריבה. בישראל, מצב כזה לא יכול להיות. תמיד ראש הממשלה, ולכן גם שרי הממשלה, יבואו ממה שאנחנו קוראים לו קואליציה. ומה זה קואליציה?
קואליציה זה הרוב, האנשים המפלגה שיותר אנשים בחרו בה, ושהיא גדולה יותר, ושהיא בעצם בזה שתשלוט.
אז זאת בדרך כלל, אבל לא תמיד, כן, המפלגה שעומד בראשה הוא ראש הממשלה. אבל קואליציה בדיוק נוצרת במצב שבו לא כל, אין אף מפלגה שיש לה רוב מוחלט. זאת אומרת, כי בכנסת מחליטים על חוקים בהצבעה של רוב. מצביעים, ולפי הרוב קובעים מה יהיה. במדינת ישראל מעולם, כן, מאז הכנסת הראשונה, שנבחרה עוד בשילי שנת 1948, וקראו לה אספה המכוננת, ועד היום, מעולם לא היה מצב שבו מפלגה אחת קיבלה יותר מחצי הקולות בבחירות לכנסת. אז תמיד מפלגות היו צריכות לשתף פעולה ביניהן, וכדי לשלוט, ולזה קראו קואליציה. מפלגות הקואליציה, ברגע שיש להם רוב, יכולות להחליט גם על החוקים, נכון? כי יש להם רוב, והם יכולות להעביר חוקים כל זמן שזה בהסכמה ביניהן, הם מעבירים חוקים. ומצד שני, הם יכולות לבחור את ראש הממשלה, ולמנות, כן, את ראש הממשלה ואת שרי הממשלה, כי הכנסת ממנה את הממשלה. אז ממה שתיארתי, את כבר יכולה לראות שבישראל, כן, למשל בניגוד לארצות הברית, כן, תמיד, אבל תמיד, כן? מי ששולט בממשלה, שולט בכנסת, ומי ששולט בכנסת, שולט בממשלה. אז יש פה שתי רשויות, שבעצם ההפרדה ביניהן, היא מבחינת חלוקת הכוח, היא לא מלאה. יש שם תפקידים שונים. הכנסת מחוקקת והממשלה מבצעת, וראש הממשלה גם מבצע. אבל מבחינת חלוקת הכוח, שזה הדבר העיקרי והחשוב בכל שיטות הממשל, אוקיי? הרשות המחוקקת והרשות המבצעת בישראל, הם בדרך, לא בדרך כלל, תמיד, כן? עובדות בתאום ביניהן, והן לא באמת מופרדות.
שכחת רשות אחת שהיא מאוד מאוד חשובה, הרשות השופטת.
וואלה, לא שכחתי, הגעתי אליה עכשיו, אוקיי? וכאן נכנסת הרשות השלישית. עכשיו, בכל ארצות העולם העתיק היו שופטים, אוקיי? ובכל ארצות העולם הנוכחי גם היו שופטים, יש שופטים.
גם בתנך,
שמואל... גם בתנך, לגמרי, לגמרי, נכון. והשופטים האלה, היו קיימים גם בכל הממלכות העתיקות, והם שפטו את העם. עכשיו, הנה נקודה מאוד חשובה, אוקיי? השופטים בממלכות יהודה וישראל הקדומות, אוקיי? שפטו לפי, בדרך כלל, השופטים, למשל, בספר שופטים, שפטו לפי מה שהם שמעו וחשבו שאלוהים אומר להם לעשות. אבל זה לא המצב בכל המדינות, אוקיי? במדינות הדיקטטוריות, השופטים שפטו לפי הצווים של המלך. המלך היה מחוקק חוקים, איך שבא לו, והשופטים חוקקו לפי מה שהגשימו את רצון המלך, פתרו סכסוכים לפי חוקי המלך, והיו נאמנים למלך. ובעצם פחדו מהמלך ועשו מה שהמלך עשה להם. ועשו מה שהמלך אמר להם.
אבל אם המלך חוקק בולשיט מוחלט?
אז הם ביצעו בולשיט מוחלט. נומי, במדינות טוטליטריות, במדינות כמו רוסיה של סטלין, במדינות כמו סין, עד היום, כן? במדינות כמו גרמניה הנאצית, אוקיי? היו שופטים, אנשים שלמדו משפטים, אנשים מאוד משכילים.
אז למה?
שהם עשו פשעים איומים, והם דנו למוות אנשים שהם ידעו שהם חפים מפשע, והם עיוותו את הדין, והם עשו דברים איומים, כן? בשם השליט שלהם, שהם פחדו ממנו והיו נאמנים אליו.
אבל אתה בעצמך ציינת שהם היו משכילים ואינטליגנטים.
את רואה, זה לא ערובה לשום דבר. אנשים איומים ונוראים בהיסטוריה היו להפך, לעתים קרובות, אנשים שמביאים המון נזק בהיסטוריה, כן? שליטים איומים, שליטים כמו סטלין והיטלר, הם אנשים אינטליגנטים בצורה בלתי רגילה. אנשים, באמת, הם לא אנשים טובים, אבל אנשים מאוד חכמים. זה מאוד נדיר במדינות טוטליטריות של היום, שיש מצב כמו שהיה בפרס של אחשוורוש ואסתר, כן, שיש מלך מטומטם שעומד בראש המדינה.
מטומטם, כן? שמן ושיקור, אם ירשה לי.
כן, נכון. וגם אז יש מישהו כמו המן, שבעצם מושך בחוטים, שהוא מאוד אינטליגנטי.
כן, מישהו ששולט.
שמושך במלך. כן.
אז אבל, מה בטח לצויה המלך האמיתי, הוא באמת החמיץ.
אבל ככה או ככה זה דיקטטורה. עכשיו בואי נחזור לרשות השופט. Okay. אחד הדברים החשובים, כן, וזה בא מתוך המחשבה הפוליטית של הוגי דעות צרפתיים, ולא רק צרפתיים, גם אנגלים, גם איש בשם פילוסוף אנגלי בשם ג'ון לוק, כן, ופילוסופים והוגי דעות צרפתיים, ובראשם מונטסקיה, אבל לא הוא, במאה ה-18, זה בשנות ה-1700 ועוד, כן, הם הבינו שהרשות השופטת צריכה להיות עצמאית מהרשות המחוקקת והרשות המבצעת. עכשיו, תראי פה נקודה נורא נורא חשובה. Okay? הרשות השופטת שופטת לפי מה?
היא שופטת לפי הצווים שהיא חושבת לנכון, לא לפי מה.
הרשות השופטת שופטת לפי החוק, לפי החוקים. הם שופטים במדינה דמוקרטית, כן. לא, גם במדינה טוטליטרית, דרך אגב, לא יכולים להחליט מה שהם רוצים, הם מחליטים לפי החוקים.
לא.
כן.
רגע, רגע.
ועוד
רגע.
איך.
רגע. אבל אם מישהו בא, לדוגמה, אם מישהו מציע חוק, שהוא לחלוטין מעוות, שבכמו, אני מצווה על כולם שיחבשו קובעי אבוקדו 24/7 גם כשהם ישנים. והחוק הזה נניח שהוא מעוות לחלוטין. אז בית המשפט יכול להחליט אם להעביר אותו או לא, אם להכריח שכולם ילבשו קובעי אבוקדו או לא. וזה לפי מה שהם חושבים לנכון ולפי מה שמדויק לדעתם.
נעמי, יש הרבה אנשים במדינת ישראל היום שעם מה שאת אמרת עכשיו לא יסכימו. אני אישית, כן, חושב שאני כן מסכים איתך. אבל תדעי לך שיש הרבה אנשים, כולל אנשים מאוד חכמים בישראל, שאומרים שמה שאת אמרת עכשיו, זה לא בא בחשבון.
מה הכוונה?
כי אמרנו כבר שהשופטים שופטים לפי החוק, אוקיי? אבל השופטים לא נבחרים במדינת ישראל. את השופטים ממנים, אוקיי? אוקיי?
מי ממנה אותם?
או, זאת גם כן שאלה שעכשיו בישראל 2023 נמצאת בחילוקי דעות קשים. מי ממנה את השופטים? יש ארצות שבהם השופטים נבחרים. יש ארצות שבהם השופטים ממונים באופן ישיר על ידי הפרלמנט. כן? בישראל יש לנו שיטה אחרת שמחלקת את האחריות לבחירת השופטים בין כמה רשויות שונות.
רגע, רגע. אז משהו כזה יכול לקרות. ראש הממשלה, אנשים מהכנסת בוחרים את השופטים?
אנשים מהכנסת משתתפים בבחירת השופטים, אבל לא רק הם. גם שופטים אחרים, ותיקים, בית המשפט העליון, למשל, משתתפים בבחירת השופטים. אבל הנקודה החשובה כרגע, הנקודה החשובה כרגע היא זאת, שהשופטים צריכים להחליט לפי החוק. כן? ואז נשאלת השאלה, מה קורה, כן? או מי יגן על האזרחים, כאשר הכנסת, הפרלמנט, ברוב קולות, ברוב, אוקיי? מחוקק חוקים שהם רעים מאוד לחלק מהאזרחים ושדורסים את עקרונות הצדק שלהם. וזה בדיוק חוזר למה שאת אמרת בהתחלה, על ההבדל בין שלטון העם לשלטון הרוב.
אז רגע, יכול לקרות משהו כזה. מהקואליציה והכנסת, אפשר. בוחרים שופטים שהם לדוגמה, די, אפשר לומר, תלויים בהם. שלא משנה מה הם יאמרו, גם אם החוק עם הקובע אבוקדו, הם יאשרו אותו בכל מחיר, שהם פיזית יהיו תלויים בהם.
זאת סכנה אמיתית.
קצת כמו זומבים, שפוטים שלהם.
את צודקת, וזאת סכנה אמיתית, וככה אנחנו מגיעים למצב שבו במדינה דמוקרטית יהיה משהו שמזכיר מדינות טוטליטריות.
אוי ובוי.
שופטים שהם לא עצמאים, אוקיי? הם לא עצמאים בגלל שהם חייבים את המינוי שלהם למי שמינה אותם.
קצת כמו בובות חוטים של הממשלה.
סוג של. והדבר החמור ביותר זה כשהדבר הזה מגיע לבית המשפט העליון שהוא לא עצמאי. ותדעי לך, לא כל האנשים במדינת ישראל חושבים שבית המשפט העליון, שזה בית המשפט הכי גבוה, כן, צריך להיות עצמאי במידה שהוא עצמאי עכשיו. אבל גם האנשים שמתנגדים לזה יגידו לך שהם רוצים הפרדת רשויות. רק שהם ייתנו יותר כוח בידיים של הרשות המחוקקת ולכן גם של הרשות המבצעת, ואמרנו שבמדינת ישראל, בעצם מי ששולט ברשות המחוקקת, שולט גם ברשות המבצעת ולהפך, תמיד, ככה זה היה, כן? אז אם הרשויות האלה יקבלו עדיפות או בחורה בבחירת השופטים ומינוי השופטים, כן? ככה אומרים הרבה אנשים במדינת ישראל, ואני באופן אישי מסכים איתם, אז במדינת ישראל בעצם אין יותר דמוקרטיה אמיתית. יש דמוקרטיה בשם, אבל אין דמוקרטיה אמיתית. וכאן מגיעה נקודה נורא חשובה, אוקיי? כמעט כל המדינות על פני כדור הארץ קוראות לעצמן דמוקרטיה, אוקיי? יש מדינות ספורות, אפשר לספור אותן רק על כף יד אחת, שאומרות, אנחנו לא דמוקרטיה. אחת מהן זאת מדינה קרובה אלינו, והיא ערב הסעודית, אוקיי? שהם אומרים, חבר'ה, דמוקרטיה לא בבית ספרנו, אנחנו עושים משהו אחר. כן, אצלנו זה אחרת. אבל המון מדינות איומות, שחלקן חשוכות ודיקטטוריות, בדיוק כמו ערב הסעודית ולפעמים אפילו יותר, קורות לעצמן דמוקרטיות ורפובליקות. ורובן לא דמוקרטיות ולא רפובליקות, זה חרטה ברטה. ולכן זה שקוראים למדינה דמוקרטיה, זה עדיין לא מבטיח שהיא דמוקרטיה. נכון להיום, 2023 בעולם, אוקיי, רוב המדינות שקורות לעצמן דמוקרטיות, הן לא דמוקרטיות. ומה שיותר חשוב, ואני חושב שפה זה מתחיל להיות רלוונטי לישראל, יש קבוצה לא קטנה של מדינות שהן לא בדיוק דיקטטוריות לגמרי, אבל הן גם לא דמוקרטיות. זאת מדינות שיש בהן בחירות, אוקיי? והבחירות במדינות האלה או שהן הוגנות או שהן כמעט הוגנות. זאת אומרת, לא נעשים זיופים בקנה מידה גדול. לפעמים גם כן, כן, אבל לא מזייפים. ומי שהכוח בידו יכול גם לזייף את תוצאות הבחירות, כן? אבל במדינות, ודוגמה לשתי מדינות כאלה שאנחנו מכירים, זה רוסיה, כן, והשליט של הפוטין, וטורקיה והשליט של הארדואן. שתי המדינות האלה הן לכאורה דמוקרטיות, כן? יש בה רשות שופטת, יש שם רשות מחוקקת, יש שם רשות מבצעת, יש שם בחירות, אוקיי? אבל בעצם יש שם איש אחד, כן, פוטין וארדואן, שהם בעצם שליטים כמעט כל יכולים.
מה שבעצם צריך לעשות כדי להגיד על הדמוקרטיה, זה משהו שנקרא הפרדת רשויות.
לגמרי.
לנתק בין כל שלוש הרשויות האלה. שהשופטים לא יברחו על ידי הממשלה, וככה באמת יהיו שפוטים שלהם, וכל מה שהממשלה תעביר יהפוך לחוק. אז צריכים לנתק את הקשר הזה, שמישהו אחר יבחר בשופטים.
או, אבל פה עולה השאלה. אם לא העם בוחר את השופטים, כן? אז מי כן יבחר את השופטים? כי הנימוק שאומרים האנשים שטוענים היום בישראל, שלבית המשפט יש יותר מדי כוח ויותר מדי חופש, אומרים את הדבר הבא. אומרים, תראו, את הכנסת בחר העם, אוקיי? את הממשלה מינתה הכנסת שאותה בחר העם. את השופטים מינה מישהו, כן? חלק ממי שמינה את השופטים זה שופטים יותר ותיקים, כן? ואז יש מין מאפיה כזאת, כן? חברים של השופטים הוותיקים, או אנשים שהשופטים הוותיקים אוהבים אותם, מקרב עורכי הדין הצעירים שמבינים המשפטים, הם ממנים אותם. ואז הם אומרים, סליחה, יש לכם כוח עצום, גבירותיי ורבותיי השופטות והשופטים, כן? אבל אף אחד לא בחר בכם, כן? מה פתאום יש לכם כוח? כל כך הרבה כוח. שאלה?
אני חושבת שצריכים שמישהו שהוא באמת, אני יודעת שמה שאני אומר עכשיו נשמע מופרך לגמרי. אם הממשלה היא לא הוגנת, אז היא באמת אסור לתת לה את הכוח להחליט מי יהיו השופטים. ולרוב העם יכול...
נעמי, אני אשאל אותך שאלה קשה.
כן.
מי קובע אם הממשלה לא הוגנת? מה קורה אם רוב העם דווקא חושב שהיא כן הוגנת?
אבל זה לא הופך אותה להיות הוגנת. זה מה ש...
זה, בדיוק בשביל זה יש לנו דמוקרטיות, נכון? יש לנו דמוקרטיה, כי אנחנו חושבים אחרת, ובכל זאת צריכים לגור יחד, ואז יש אנשים שחושבים שזה הוגן, ויש אנשים שחושבים שזה הוגן, ואז כדי שלא נריב ונהרוג אחד את השני, אנחנו אומרים, חבר'ה, אנחנו עושים בחירות. הבחירות הן בחירות שוות, זאת אומרת, לכל אזרח יש קול אחד, כן, קול בקוף אחד, והוא מצביע בו, ובסופרים את הקולות, ולפי זה מחליטים, כן? את מבינה? אז השאלה הוגן, לא הוגן, היא בעייתית. ויחד עם זה יש משהו נורא חשוב שאת צודקת בו.
אבל, אז תראה, דמוקרטיה היא אחת מהשיטות, היא שיטה גרועה לחלוטין, אבל היא הרבה יותר טובה מכל שאר השיטות.
תדעת מי אמר את זה? ווינסטון צ'רצ'יל אמר את זה. לווינסטון צ'רצ'יל, שזה איש דמוקרט אמיתי, כן? ווינסטון צ'רצ'יל, יש לו משפט נפלא, שאומר ככה, democracy is the worst form of government, except all of the others which have been tried. שזה פירוש הדבר, כן? דמוקרטיה היא שיטת המשטר הגרועה ביותר, כן? חוץ מכל האחרות שאותם ניסו לאורך ההיסטוריה. זאת אומרת, הוא בעצם מה שהוא אומר,
לדוגמה,
זה
שיטה
כל
זוותית.
דבר, כל דבר אחר. הוא אומר, והוא צודק, הוא אומר, דמוקרטיה זה צרה צרורה, אבל זה הרע במיעוטו. ואני חושב שהרבה אנשים יסכימו איתו, כן? צ'רצ'יל אהב דמוקרטיה, הוא היה דמוקרט אמיתי בנשמה שלו, וכשהוא לא נבחר בסוף מלחמת העולם השנייה, כן? הוא קם, ארז את החפצים שלו והלך הביתה. למרות שאין ספק שהוא איש שהציל את אנגליה, ואולי גם הציל את העולם כולו, כן? הבריטים נמאס להם ממנו, לא בחרו בו, בחרו במפלגה השנייה, במפלגת הלייבור, וצ'רצ'יל ארז את החפצים שלו ועזב את בית ראש הממשלה, וחזר הביתה. אחרי זה הוא חזר עוד הפעם, אחרי כמה שנים בחרו בו עוד פעם לממשלה, אבל זה דוגמה לדמוקרטיה. אבל דמוקרטיה היא באמת שיטה בעייתית. את צודקת בזה לגמרי, ולכן יש עליה כל כך הרבה ויכוחים.
אבל לכל אחד יש כאילו חוש צדק משלו, אפשר לומר. אז אנשים מסוימים יכולים לחשוב שבממשלה מסוימת היא הוגנת לחלוטין, ושהיא עושה את אך ורק את מה זה טוב בשביל העם, ואנשים אחרים מסוגלים לחשוב שזה פשוט שהם רמאים מוחלטים, שהם משחקים בעם ושולטים לגמרי בעצמם כדיקטור.
צודקת לגמרי, ואז איך נחליט?
אז אני חושבת שדמוקרטיה זה בסך הכל שיטה תקינה, ושפשוט צריכים לתת לעם לאט להשתנות, כאילו לרוב, לעם, לרוב שבוחר, להשתנות לאט לאט, אם לדוגמה...
ואם הוא לא משתנה?
אז פשוט צריכים להניח לזה, אני... אז, ולסבול, לא פשוט אז, לעבור מדינה כדי...
אז פה נכנס נושא חדש, כן? יש אנשים שאומרים שזה מה שקורה בישראל, שרוב של מפלגות, ואפילו לא מפלגה אחת, התאחדו המפלגות, ובגלל אינטרסים מסוימים של מנהיגי המפלגות האלה, למשל, יש אנשים שאומרים שמנהיגים של שתי מפלגות גדולות, כן? מפלגת הליכוד ומפלגת ש"ס, מונעים על ידי הרצון לא להיכנס לכלא ולהיות בשלטון, למרות שמתנהלים נגדם הליכים משפטיים. יש אנשים אחרים שלא מסכימים עם זה. אבל כך או כך, זה מצב שבו יש פה רוב, והרוב מחליט דברים, ויש פה מיעוט מאוד מאוד גדול, שאומר זה מאוד מאוד לא בסדר. וכאן, ואנשים האלה לוקחים להם סמכויות וכוחות שאין להם. וכאן נכנס מושג אחר גדול וחשוב, שעליו אנחנו לא נוכל לדבר עכשיו, וזה מושג הזכויות. ואי אפשר להבין מה זה דמוקרטיה בלי להבין את מושג הזכויות, שזה גם כן מאוד רלוונטי למה שקורה במדינת ישראל. אז בואי נסכם עכשיו את מה שלמדנו בפודקאסט הזה. למדנו שבכל מדינה דמוקרטית הכוח לא מרוכז אצל אדם אחד או קבוצת אנשים אחת, אלא הוא מבוזר, הוא מחולק.
על ידי בשלוש רשויות שונות. הרשות השופטת, הרשות המבצעת והרשות המחוקקת.
נכון מאוד. הרשות המחוקקת והרשות המבצעת, כן, במדינות רבות הן שתיהן נבחרות, במדינת ישראל הרשות המחוקקת היא נבחרת, והיא ממנה את הרשות המבצעת, וחוץ מזה יש רשות שופטת. וכולם מסכימים שבדמוקרטיה לרשות השופטת צריכה להיות איזושהי עצמאות, כדי שהיא תוכל לעצור את הממשלה ואת הרוב, כאשר הם עושים דברים שפוגעים בזכויות המיעוט. והשאלה היא כמה כוח לתת להם, כן, ואיזה כוח לתת להם, ומה הסמכות שלהם להחליט על חוקים מסוימים שהחוקים האלה שברו את הכלים. כן? אלה חוקים שאולי הרוב מסכים להם, אבל אלה חוקים לא תקינים לחלוטין ולא צודקים.
כמו לחבוש קובעי אבוקדו כל היום גם בשישנים.
כמו קובעי אבוקדו, בדיוק. ומה נעשה אם נחליף את המילה קובעי אבוקדו בכיפות, נכון? מה קורה אם יש פה מפלגות דתיות שיגידו, אנחנו רוצים שכל מי שיהודי ילבש כיפה. ככה אנחנו רוצים, אנחנו חושבים שזה חשוב, להפך, אנחנו לטובתכם עושים את זה, כן?
אוי ואבוי, כדי להציל את נשמתכם.
זהו, אז יש פה שאלה, מצד שני, אנחנו רוצים מדינה יהודית, בעיה. אז על כל הדברים האלה אנחנו צריכים לדבר, ואנחנו צריכים לדבר עליהם, כשהסברנו עכשיו מה זה הפרדת רשויות, ואנחנו בפעם הבאה נצטרך להקדיש פודקאסט שלם לכל נושא הזכויות, מה הן זכויות, למי יש זכויות, ואיך שומרים עליהן.
מלחמת האזרחים בארצות הברית היא דוגמה מצוינת למה הן זכויות ו...
נהדר, נהדר. את יודעת מה? אולי באמת נדבר על זה בפעם הבאה. ועכשיו, נגיד, שסיימנו לעכשיו. ביי ביי.